עירובין, דף ממתת, מתחילים בעזרת השם, דף ממחת עמוד ב', חמש שורות מלמטה, במילים אמר רב יהודה, אמר בשם רב. בזמננו, הקהילות של היהודים ששומרי מצוות, מחולקות, מפורדות, וכל צדיק יש לו דרך משונה משל חברו. הנביא מתנבא בספר ישעיהו, שלפני ביאת המשיח ותהי האמת נעדרת. נעדרת, הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק זין כותבת, מלשון אדרים אדרים, נעשית אדרים אדרים והולכת לה. אפשר לבאר שזו התופעה שבזמננו אנחנו רואים אותה, שכל קהילה היא כמו עדר בפני עצמו, וכולם אומרים האמת איתנו, ומי מביניהם צודק? הגמרא במסכת תענית דף כ"א כותבת, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה מחול, מעגל לצדיקים, והוא יושב באמצע. כל צדיק מראה באצבעו ואומר, זה השם קיווינו לו. למה צריך לעשות מעגל? אז מביאים הרבה מהאחרונים, אם זה החתם סופר, אם זה החפץ חיים, ועוד ועוד. ביניהם הגאון רבי עקיבא איגר. הדברים מובאים בספר חוט המשולש. הוא כותב שכל צדיק יש לו דרך משונה משל חברו, וכולם מכוונים לשם שמיים, לכן לעתיד לבוא. זה שבא מצד הזה, וזה שבא מהצד השני, וזה שבא בכלל מצד אחר לגמרי. כולם ביחד בסוף מגיעים כמו מעגל אחד גדול. יש מזרח, מערב, צפון, דרום, כל הכיוונים, כל אחד בא מכיוון אחר לגמרי, אבל בסוף הם מצביעים ואומרים, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. והוא יושב ביניהם בגן עדן, אומר נכדו של רבי עקיבא איגר, מה הגימטריה? הוא יושב ביניהם, יושב בלי וו, חסר, כמו שבתורה הם מוצאים יושב בלי וו, כמה הגימטריה? אומר זה בדיוק הגימטריה 441 כמניין אמת, הוא יושב ביניהם, האמת, כולם כיוונו אל האמת. בדיוק באמצע, ומכל הכיוונים כולם הגיעו בסופו של דבר אל האמת, כל אחד מדרכו שלו. גם בזמננו, כאשר האמת היא אדרים אדרים, כל קהילה וקהילה הולכים עם הדגשים שמורים להם רבותיהם, ורואים שהקהילות שונות אחת מהשנייה. יש מקום אחד, חצר אחת, שמחברת אליה ומלכדת סביבה את כל החצרות. זוהי חצרו של רבי שמעון בר יוחאי, במירון, קבר רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר, מתאספים ובאים כל עם ישראל מכל קצווי תבל, כולם מרגישים שם כאיש אחד בלב אחד. כמה שזה סמלי שפה במשנה שלנו רבי שמעון אומר שכשיש חצר אמצעית ולצידה יש שני חצרות שונות, וכל חצר וחצר היא בנפרד, אבל כל אחת מהן מעורבת עם החצר האמצעית, אומר רבי שמעון, החצר האמצעית משותפת לשני החצרות שבשני צידיה החיצונות. ולכן, נחזור להלכה של מסכת עירובין, כמו שזה מתורגם בדברים שלנו. כשיש שלוש חצרות באחד הצדדים של רשות הרבים, כל אחת מהן יש יציאה פרטית לרשות הרבים, אבל חוץ מזה, יש ביניהם גם כן כניסה, יש ביניהם פתח משותף. החצר האמצעית יש לה שני פתחים לשני החצרות החיצוניות, הימנית והשמאלית, נקרא לזה כך, ולחצר הימנית, האמצעית והשמאלית, כל אחת מהם יש גם חצר לרשות הרבים. עכשיו, אם הם רוצים בשבת לטלטל השכנים אל החצר, כל אחת ואחת, כל חצר וחצר, צריכים לעשות עירובי חצרות בתוך אותה חצר, כי אחרת הבן אדם יכול לטלטל רק בבית, או כלי שהיה בחצר אפשר לטלטל אותו בחצר, אבל אי אפשר להוציא כלים מהבית אל החצר, כי הבית היא רשות של כל אדם בפני עצמו. החצר היא חצר משותפת לכל השכנים שבחצר. אז אם רוצים לטלטל מהבית אל החצר, תעשות עירובי חצרות בין כל השכנים שבחצר. אם יש חצר ליד שרוצה להצטרף עם העירוב, ורוצים שיהיה שני החצרות כמו חצר אחת גדולה, זה אפשרי בתנאי שיש פתח בין שתי החצרות. במקרה שלנו, יש פתח. אז באמת רוצים שתי החצרות סמוכות לעשות ביניהם עירוב. וכן בצד השני, שתי החצרות רוצות לעשות עירוב עם החצר האמצעית. אומר רבי שמעון, התוצאה היא שהחצר האמצעית מותרת עם שתי החצרות החיצוניות, שתי החצרות החיצוניות מותרות עם החצר האמצעית, אבל שתי החצרות החיצוניות אסורות זו עם זו. אסור לטלטל מהחצר הימנית הקיצונית אל החצר השמאלית הקיצונית, או להפך. על זה אמר רבי יהודה, אמר בשם רב. בא רבי יהודה ואומר, אני זכיתי שהיו לי שני רבנים גאוני עולם, גדולי הדור. הראשון היה רב, ולאחר מכן היה מורי ורבי שמואל. אני רוצה כרגע להגיד לכם מה אמר מורי ורבי הראשון. רב, שהוא זה שזכה להחזיר את העטרה להרים את קרן התורה בבבל. הוא היה בארץ ישראל, הוא שמע שבבבל אין מספיק תורה, ירד במסירות נפש לבבל והקים עולה של תורה, בזכותו ישיים את התלמוד בבלי. הוא היה הראשון האמוראים שדיברו ולמדו, והם אלה שבעצם יסדו את התלמוד הבבלי. הוא אומר, אני רוצה לומר לכם את דבריו של רב. זו דברי רבי שמעון. מה שלמדנו עד עכשיו, שכשעשו עירוב החצר החיצונה הימנית עם האמצעית, והחצר החיצונה השמאלית עם האמצעית, אז החצרות החיצוניות מותרות עם האמצעית, והאמצעית מותרת עם האם, אלה הם דבריו של רבי שמעון, אבל חכמים חולקים עליו. מה דעת חכמים? אבל חכמים אומרים, רשות אחת, הרשות האמצעית, משמשת לשתי הרשויות, שתי החצרות החיצוניות, כלים ששבתו בחצרות החיצוניות, אפשר להכניס אותם לחצר האמצעית. אבל לא שתי רשויות, הרשויות החיצוניות לא משמשות לרשות אחת. זאת אומרת, החצר האמצעית אסור לה להכניס כלים אל החצרות החיצוניות. מסביר רש"י למה? כי ברגע שהחצר האמצעית עשתה עירוב גם עם החצר הימנית וגם עם החצר השמאלית, מה קורה? ברגע שהוא רוצה לבוא ולטלטל עם החצר השמאלית למשל, אז החצר הימנית הרי היא לא יכולה לטלטל עם החצר השמאלית, והוא הרי מחובר לחצר הימנית. אז הוא לא יכול גם כן להוציא דברים אל החצר השמאלית. הוא בא להוציא כלים אל החצר הימנית, הוא גם לא יכול, כי הרי הוא משותף עם החצר השמאלית, והחצר השמאלית הרי לא יכולה להוציא כלים אל החצר הימנית. אז החצר השמאלית כביכול מושכת את החצר האמצעית לצד שמאל. בקיצור, שתי החצרות החיצונות מושכות את החצר האמצעית, כך שהיא לא יכולה להשתמש עם אף אחת מהחצרות. זה דברי חכמים. ככה אמר רב, אומר רבי יהודה, זכיתי אחר כך ללמוד אצל שמואל, גם היה גדול הדור. כי אמרית כמי דשמואל, באתי ואמרתי את ההסבר במחלוקת רבי שמעון וחכמים, שהסביר רב, אמרת את זה לפני שמואל, אמרתי לו, כשלמדתי אצל רב, הוא הסביר לנו שרבי שמעון סובר שהחצר האמצעית מותרת לטלטל עם החצרות החיצוניות, החצרות החיצוניות מותרות עם האמצעי, לעומת זאת חכמים סוברים, החצר האמצעית לא יכולה לטלטל עם אף אחד, החיצוניות מותרות באמצעית. ככה אמר לנו רב לבאר את המחלוקת. אז אמר לי, כשאמרת את זה לפני שמואל, הוא אומר לי, אני אגיד לך מה, הסבר אחר לגמרי במחלוקת, גם בדעת רבי שמעון וגם בדעת חכמים. אף זו דברי רבי שמעון, מה שרב אמר לך שזה דעת חכמים, לא, זה דעתו של רבי שמעון. רבי שמעון שמקל, מתיר רק לחיצוניות להשתמש עם החצר האמצעית, אבל חכמים אומרים, שלושתם אסורות, כל חצר וחצר בפני עצמה, אף אחת מהם אסור להשתמש עם החצר שלצידה. תניא כבתי דרב יהודה, אליבא דשמואל, שרב יהודה אמר בשם רבו שמואל, ביאר את המחלוקת בין רבי שמעון לחכמים, כמו ההסבר שהוא ביאר, ככה אנחנו גם מוצאים בברייתא. אנחנו מוצאים בברייתא, שמדברת על המקרה של המשנה, על שלושה אנשים שיצאו מחוץ לתחום, או שהם שבתו בכניסת שבת מחוץ לתחום, בלי לקנות לעצמם שביתה, הם ישנו, לדוגמה, בזמן כניסת השבת, ואין להם שום מקום שבו הם קנו לעצמם שביתה, כדי שיהיה מותר להם ללכת 2,000 אמה לכל צד. בדרך כלל כשמאדם בכניסת השבת, איפה שהוא נמצא, איפה שהוא מתכוון לשבות בשבת הזאת, אז הוא יכול, אם נאמר הוא שובט בעיר, אז בוודאי יש לו אפשרות ללכת בכל העיר, וחוץ מזה הוא יכול לצאת מהעיר 2,000 אמה לכל צד. אם הוא שובט במקום שהוא לא עיר, סתם איזשהו מקום שדות פתוח, אז יש לו את 400 על 400 ששם הוא קנה שביתה, ובנוסף הוא יכול ללכת 2,000 אמה לכל צד. אבל אם בן אדם ישן בזמן כניסת השבת, אז לפי דעת חכמים הוא לא קנה שביתה בשום מקום, אז מה הוא יכול לעשות? רק ללכת 400 על 400. עכשיו אם יש שלושה אנשים שיש להם 400 על 400, אבל הם יחד, והמרחק בין שתי, יש ככה, שלושה אנשים עמדו בזמן כניסת השבת, זה לצד זה, שתי החיצוניים עמדו במרחק 800 אחד מהשני, ובאמצע עמד עוד בן אדם. עכשיו 800, הם כשהם התעוררו והם תפסו שיש להם אפשרות רק 400 לטלטל וללכת, אז הם החליטו, בואו שתי החיצוניים שעמדו במרחק 800 אחד מהשני, אנחנו מחליטים, יש להם אפשרות, לפי אחת הדעות, להחליט איפה הם רוצים שה400 שלהם יהיו, לאיזה צד. הם החליטו שהם רוצים שזה יהיה זה לצד זה. נאמר, הימני רוצה שה400 שלו יהיו לכיוון שמאל, השמאלי רוצה שה400 שלו יהיו לכיוון ימין, והאמצעי כמובן ביניהם באמצע. זאת אומרת, יוצא שאם כן שהאמצעי יש לו שתי אמות לכיוון הימני ושתי אמות לכיוון השמאלי. אז המשנה אומרת שבדבר הזה כולם מסכימים, גם רבי שמעון וגם רבנן, שהשתי החיצוניים יכולים להשתמש עם השתי אמות המשותפות שיש להם עם האמצעית, הם יכולים להשתמש עם האמצעית. כמובן, הימני יכול להשתמש עם שתי אמות הימניות, עם האמצעי, ולא עם שתי אמות השמאליות של האמצעי, והשמאלי יכול להשתמש עם שתי אמות השמאליות של האמצעי ביחד עם האמצעי. זאת אומרת שהאמצעי באיזשהו מקום הוא כמו מלך. כולם יכולים להשתמש בארבע אמות שלו, שתי החיצוניים, אבל החיצוניים לא יכולים להשתמש זה עם זה. עם חצי מהארבע אמות שלו הוא משתמש עם הימני, האמצעי, וחצי, ארבע אמות של האמצעי, הוא משתמש עם השמאלי. ככה למדנו במשנה, ועל זה אומרת הברייתא, שרבי שמעון אומר, אמר רבי שמעון, למה הדבר הזה שהאמצעי מותר עם אלה שבשני הצדדים שלו, ואלה שבשני הצדדים שלו מותרים עם האמצעי, אבל הם אסורים זה עם זה, הימני הקיצוני, השמאלי הקיצוני, אסורים זה עם זה, כי הם ביניהם ארבע אמות חופפות. למה הדבר דומה? לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו, יש פתח בין החצר האמצעית לחצר הימנית והשמאלית, זאת אומרת ששלוש חצרות פתוחות זו לזו על ידי פתח פנימי, ופתוחות על ידי פתח חיצוני לרשות הרבים, כל אחד ממש ניסה נפרדת מרשות הרבים. ערבו שתיים עם האמצעית, כמו הציור שאנחנו מדברים, הימנית ערבה עם האמצעית בנפרד, והשמאלית ערבה עם האמצעית בנפרד, אבל שלושתם לא ערבו יחד. אם שלושתם היו מערבים יחד, היה מותר לכל שלוש החצרות לטלטל ביניהם, מאחד לשני בלי שום הגבלה. אבל מכיוון שהימנית עשתה עירוב רק עם האמצעית, והשמאלית עשתה עירוב רק עם האמצעית, אז זו החיצונה מביאה מתוך ביתה אל האמצעית ואוכלת בתוך האמצעית, וזו החיצונה בצד השני מביאה מתוך ביתה אל האמצעית ואוכלת שם. עכשיו, זו החיצונית מצד אחד מחזרת מותרה אל ביתה, וזו החיצונה בצד השני גם כמחזרת מותרה מהאמצעית לתוך ביתה, שזה דעתו של רבי שמעון. אם נתרגם את זה למה יוצא פה שורה תחתונה, יוצא, כמו שהסביר שמואל, שלפי דעתו של רבי שמעון, האמצעית אסורה. רק החיצונות מותרות עם האמצעית, הן יכולות להביא את כלים שהיו בחיצונות אל החצר האמצעית, ואחרי זה להחזיר את זה לחיצונה, אבל האמצעית אסורה. בוא נראה עכשיו עם חכמים גם כמסתדר כמו דעתו של שמואל, אבל חכמים אומרים, שלושתם אסורות, בדיוק מה שאמר שמואל. ואז דה שמואל לטעמי. שמואל, שלפי דעתו, רבי שמעון אומר שהאמצעית בכל מקרה אסורה עם החיצוניות, הוא הולך לשיטתו במקום אחר. דה אמר שמואל, עד עכשיו דיברנו, בלי מבוי, אין פה איזשהו מבוי, יש פה רק חצר, ליד חצר, ליד חצר, והם פתוחים לרשות הרבים, אין מבוי באמצע. הוא מדבר על מקרה של מבוי. וכמו שדיברנו בהרחבה בתחילת המסכת, שבזמנם היה נוהג דינים של מבוי, כי היה מצוי אצליהם הדינים של מבואות, שהיה מין דרך מתוך, היה את רשות הרבים, ומרשות הרבים היה כניסה למבוי כזה מין רחוב צדדי, שהרחוב הזה היו לו שערים מכל הכיוונים, שהיו פתוחים לחצרות, ובכל חצר יש כמה בתים, זה נקרא מבוי. אם יש שני מבואות, ובין שני המבואות יש רק חצר אחת. סתם ככה, בדרך כלל שני מבואות, כל מבוא יש לו מערכת חצרות בפני עצמה. יש לו צד ימין חצרות, צד שמאל חצרות, ובדרך כלל גם מקדימה, באמצע גם כן יש חצרות. אבל המבוא שליד, בדרך כלל יש מערכת חצרות אחרת. עכשיו, כאן אנחנו מדברים על שני מבואות שהן די סמוכות אחת ליד השנייה. ויש ביניהם סך הכל חצר אחת, זאת אומרת, בצד ימין יש לה מבוי חצרות, ומקדימה גם כן יש חצרות, וכן למבוי שלשמאלו יש גם כן בצד שמאל יש חצרות, ומלפנים יש חצרות. עכשיו, החצר שבין שתי המבואות היא חצר אחת, שהיא משותפת גם למבוי הימני וגם למבוי השמאלי. יש פה בעיה. עם מי החצר הזאת תשתתף? כמו שיש מה שנקרא עירובי חצרות, שהחצר, כל בני החצר מערבים יחד, ואז מותר לכל הבתים לטלטל החצר, ואפשר גם כמה חצרות לעשות עירובי חצרות. ברגע שרוצים מבוי שלם לעשות עירוב, אז זה נקרא שיתופי מבואות, שמשתפים את כל בני המבוי ביחד. כל החצרות שבמבוי משתתפים ביחד. לוקחים איזשהו יין או משהו כזה מכל חצר וחצר, שבמבוי, שמים את זה באחת החצרות, ואז זה אומר שכל החצרות שבמבוי כמו חצר אחת, כמו מבוי אחד, כמו שכולם יש להם רשות אחת במבוי, טל 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 בכל המבוי. עכשיו, כשיש לנו פה חצר אחת, שמצד ימין שלה היא פתוחה, חצר אחת שמצד ימין היא פתוחה למבוי אחד, מצד שמאל היא פתוחה למבוי אחר, עם מי תעשה שיתופי מבואות? אז איך החצר, עם איזה מבוי החצר הזאת תעשה את השיתופי מבואות שלה? יש פה בעיה. אז בדיוק לבעיה הזאת התייחס שמואל. חצר שבין שני מבואות, כמו שביארנו. אבל אם ערווה פה הכוונה עשה שיתוף, שיתופי מבואות, עירוב עושים בעירובי חצרות, ושיתוף שיתופי מבואות. אבל הדרך של הגמרא לפעמים לקרוא לשיתוף עירוב, כי בעצם המשמעות היא אותה משמעות. אבל כמו שאמרנו, ערוך השולחן כותב, כדי שאנשים לא יתבלבלו, וגם כדי שהגמרא לא תצטרך כל פעם להגיד, עירובי חצרות, שיתופי מבואות, אז קוראים לעירובי חצרות במילה אחת עירוב, ולשיתופי מבואות קוראים מילה אחת שיתוף, אבל בעיקרון אפשר לעשות גם עירובי מבואות. הרעיון הוא אותו רעיון, שמערבים את כולם יחד. אז לכן לפעמים הגמרא קוראת לשיתופי מבואות עירוב. השתתפו בני המבוי, השתתפו בני החצר עם שתי המבואות, ערווה עם שניהם, זה לא מציאותי, אי אפשר לעשות שיתופי מבואות עם שתי מבואות. או שאתה שייך למבוי הזה, או שאתה שייך למבוי הזה, אין דבר כזה לערב שני מבואות יחד. אז לכן, ערווה עם שניהם, אסורה עם שניהם. היא אסורה עם שניהם, למה? כי בעצם שתי החצרות, בעצם שתי המבואות, אתה לא יכול לעשות עירוב עם שתי המבואות האלה. זה לא שייך שאתה תעשה עירוב עם שתי המבואות האלה. ליתר דיוק שיתוף. אז לכן, מכיוון שאין כאן שום מבוי שאיתה, היא לא בחרה מבוי מסוים, אלא היא עשתה עם שתי המבואות את השיתוף, אז היא אסורה על שתיהם. עכשיו, לא ערווה עם שניהם, אם שבת אחת נאמר החליטה לעשות שיתוף, רצתה להיות טובה עם כל המבואות, עשתה שיתוף עם שתיהם, כך קצת יין נתנה למבוי הראשון, קצת יין נתנה למבוי השני, בואו נהיה טובים עם כולם. אז מה ההלכה? באו לרב, אמר להם הרב, אתם לא יכולים לטלטל לא למבוי הזה ולא למבוי הזה, אתה לא יכול לקפוץ על כל החתונות. אז שבת הבאה, לצורך הדוגמה כמובן, הם החליטו שלא עושים שום דבר, לא עושים שיתוף מאף מבוי ונגמר הסיפור. חבל על כל הבלגן. אז מה יהיה הדין אז? לא ערווה עם שניהם, אוסרת על שניהם. עכשיו נהיה פה בלגן גדול בשתי המבואות. עכשיו שתי המבואות לא יכולים לטלטל למבוי. כי בשביל שיהיה מותר לטלטל במבוי, כל החצרות שפתוחות למבוי צריכות להשתתף יחד. אם חצר אחת לא השתתפה, זה הורס את כל השיתופי מבואות. כל הרעיון הוא שכולם משתתפים, אי אפשר שחצר אחת לא תשתתף. אז מה כן עושים? אם הייתה באחת רגילה, דרך כלל כשבני החצר, זאת שמשותפת לשתי המבואות, כשהיא צריכה לצאת מהחצר, לאיזה כיוון היא יוצאת בדרך כלל? דרך איזה מבוי היא בדרך כלל יוצאת? אם יש לה מבוי מסוים שבדרך כלל היא יוצאת דרכו, נאמר שהמבוי הימני, הכי קרוב לה לבית הכנסת, הכי קרוב לה למקום העבודה, הכי קרוב למוסדות החינוך, בדרך כלל הם יוצאים דרך המבוי הימני. דרך כלל. אז אם כן, היא רגילה להשתמש במבוי הימני. היא לא רוצה להאריך את הדרך דרך זה שתצא מהמבוי השמאלי. אז מספיק שתעשה שיתופי מבואות עם המבוי הימני. אז אם היא הייתה רגילה, באחת רגילה ובאחת אינה רגילה, במבוי השמאלי בדרך כלל לא רגילה להשתמש ולצא דרכו ולהיכנס דרכו. אבל אם היא לא עשתה שיתופי מבואות עם אף אחת מהמבואות, היא אוסרת רק את המבוי שבו היא רגילה בדרך כלל להלך. זו שרגילה בו אסור לטלטל שם אם היא לא ערווה, וזה שאינה רגילה בו מותר, כי בני המבוי אומרים, למה אנחנו קשורים לחצר הזאת? אף פעם בני החצר לא יוצאים דרך המבוי הזה, הם לא קשורים למבוי. כל אלה שקשורים למבוי, שעוברים דרך המבוי הזה, השתתפו בשיתוף מבואות. אז אנחנו יכולים כן לטלטל מהחצרות אל המבוי. וזה שאינו רגילה בו מותר, כמו שאמרנו. אומרת הגמרא, מה רבא בר רב הונה, ערווה עם שאינה רגילה בו, אם במקום לעשות עירוב עם זאת שהיא רגילה בו, היא עשתה עירוב דווקא עם זאת שאינה רגילה בו, הותר רגילה לעצמו. למרות שבדרך כלל, בני החצר הזאת שנמצאת באמצע בין שתי המבואות, אף פעם לא עוברת דרך המבוי השמאלית. אבל היא עשתה עכשיו שיתוף מבואות עם המבוי השמאלית. אז היא הסתלקה מהמבוי הימני, והיא עכשיו רק קשורה למבוי השמאלי, ומכיוון שהיא עשתה עירובי שיתופי מבואות עם המבוי השמאלי, אז המבוי השמאלי בני המבוי מותרים, ומכיוון שהיא התנתקה מהמבוי הימני, אז בני המבוי הימני לא זקוקים לזה שהיא תשתתף איתם, ואם הם עשו ביניהם שיתוף, אז הם יכולים לטלטל גם כן במבוי, ואז הכל בא על מקומו בשלום. עוד הלכה, ואמר רבא בר אבונה, את זה הוא עוד אמר בשם שמואל, אם הערבה רגילה לעצמו, אם המבוי הימני, שבדוגמה שלנו עם המבוי הזה, החצר האמצעית שבין שתי המבואות בדרך כלל רגילה לעבור דרכו וללכת ולהיכנס דרך המבוי הזה, ובני המבוי עשו עירוב ביניהם, אבל הם לא עשו עירוב עם החצר הזאת שבין שתי המבואות. וזה שאינה רגילה בו, עם המבוי הזה שבדרך כלל היא לא משתמשת, נאמר במבוי השמאלי, לא עשו שם שום עירוב, לא ערב. אז בני המבוי השמאלי, בכל מקרה, לא יכולים לטלטל מהחצר למבוי. בין אם אנחנו נאמר שהחצר האמצעית בין שתי המבואות קשורה אליהם, ובין אם לא. ולעומת זאת, המבוי הימני, שבו היא בדרך כלל כן משתמשת החצר האמצעית בין שתי המבואות, אם נאמר שהחצר הזאת קשורה אל המבוי הימני, אנחנו הורסים למבוי הימני, כי הם עשו כולם שיתופי מבואות, חוץ מהחצר הזאת שמשותפת לשתי המבואות, אז היא תאסור עליהם את הטלטול מהחצר אל המבוי. מצד שני, אם נאמר שהחצר האמצעית לא קשורה למבוי הימני, אלא קשורה למבוי השמאלי, אז כל בני המבוי הימני ירבו חוץ ממנה. אז יהיה מוטל טלטל באותו מבוי, אם היא מתנתקת מהמבוי הזה שהיא רגילה בו. אז על זה אמר שמואל, דוחין אותה אצל שאינה רגילה בו. אנחנו קופים על החצר האמצעית שבין שתי המבואות, שבשבת הזאת היא תחרוג מהמנהג שלה, תשתמש דווקא עם המבוי השמאלי שבדרך כלל לא רגילה להשתמש בו, ולא תדרוך במבוי הימני אפילו לא פעם אחת. הכי הרבה כשלכו לבית הכנסת, אם יאריכו את הדרך, אז יהיה להם שכר פסיעות, כדי שלפחות יהיה אפשר לתקן את המבוי הימני, כי המבוי השמאלי בכל מקרה אפשר לתקן אותו, כי הרי הם לא ערבו בכלל, לא עשו שיתוף ביניהם בכלל. אז בכל מקרה לא יוכלו לטלטל מהחצר למבוי. אז לפחות במבוי הימני ששם כן השתתפו כולם חוץ מהחצר האמצעית, בוא נדחה את החצר האמצעית לכיוון שמאל, ונאמר שכל אלה שהיו במבוי הימני חוץ מנערי כן השתתפו, ואז יהיה מותר להם. וזה כגון זה, כשבן אדם לא מפסיד שום דבר מזה שחברו ייהנה, כופין על מידת סדום. מידת סדום אומרים, מה ששלי הוא בוודאי שלי. ואני לא מעוניין שאף אחד ייהנה מהדבר שהוא שלי, אפילו אם אני לא מפסיד מזה שום דבר. זה מידת סדום. אנחנו כופים בן אדם שלא יהיה סדומאי. אל תהיה לי פה מבני סדום שלא מוכנים לעזור לאחרים, למרות שהם לא מפסידים מזה שום דבר. מה אכפת לך? תשתמש השבת הזאת עם המבוי השמאלית. כופים עליו להשתמש עם המבוי השמאלי, שבדרך כלל הוא לא רגיל להשתמש בו, כדי שבני המבוי הימני יהיו מתוקנים ויוכלו להוציא מהחצר למבוי כדרכם. מה המשמעות של המילה עירוב? לומדים מסכת עירובין. מה זה עירובין? כמובן, הפירוש הפשוט, מלשון מערבים. לא תזרק כרמך כלאיים, אומר התרגום, כלאיים עירובין. לערבב, לערב. אבל רש"י כאן מביא חידוש גדול, כל אחד יכול לזכור, בדף ממתת רש"י כותב, עירובין זה גם מלשון עריבות ומתיקות ונעימות. אומר לכן, כשעושים עירוב בין כמה אנשים יחד, זה צריך להיות בעריבות, צריך להיות כולם ביחד, בנעימות, באחדות. לכן, אמר רב יהודה אמר שמואל אומר שתי הלכות, תכף נראה למה הוא צריך להגיד את כל אחת מההלכות, הרי לכאורה אפשר ללמוד אחד מהשני. הלכה ראשונה, המקפיד על עירובו, אדם שבא לשים את ה... באים לגבות ממנו את העירוב בשביל לערב את בני החצר, יש לו חלה מאוד מאוד, מאוד יקרה, ממאפייה מאוד נחשבת, והוא אומר להם, אני מוכן לתת לכם את החלה, אבל אני לא מסכים שאף אחד יאכל מהחלה הזאת, אני רוצה את החלה הזאת לסעודת מלווה מלכה, לא מוכן שאף אחד ייגע בחלה הזאת. זו לך דוגמה כמובן. בכל אופן, הוא לא מסכים שישתמשו עם העירוב שלו, אף אחד. אין עירובו עירוב. הבן אדם הזה לא נחשב בכלל שהוא עשה עירוב עם כולם. למה? מה שמו? עירוב שמו. מה זה נקרא עירוב שמו? כותב רש"י לשון מאוד יפה. שיהיו כולם מעורבים ומרוצים בו, שלא ימחה זה בחברו. אלא שותפות נוחה ועריבה. עריבה ומתוקה ונעימה. רבי חנינה אמר, עירוב או עירוב, כי בפועל הפת שלו הייתה באותו בית של כולם, אלא שנקרא מאנשי ורדינה, שמיו צרי עין, קמצנים. הלכה שנייה של רב יהודה בשם שמואל. אמר רב יהודה, אמר שמואל, החולק את עירובו, כל בני החצר שמו את הפת של העירוב בתוך שקית אחת. והוא אומר, אני שם את העירוב שלי, את הפת של העירוב בשקית אחרת. חולק את עירובו. אינו עירוב. מה שמו? עירוב שמו, כמו ששמואל אמר בהלכה הקודמת. שואלת הגמרא, לפני שהגמרא תסביר למה צריכים את שתי ההלכות, קודם כל כמן, כבית שמי? מה, ייתכן ששמואל אומר את ההלכה שלו לא כמו דת בית הלל שהיא נפסקה להלכה, אלא כמו בית שמי? איפה בית שמי? דתניא, הלכה שהיא לכאורה אותו דבר. חמישה שכנים בחצר אחת שעשו עירוב, שגבו את עירובם, ונתנו בשני כלים. שמו חלק מהלחמים בעירוב בשקית אחת, וחלק מהלחמים בשקית שנייה. בית שמי אומרים אין זה עירוב. מה אתה רוצה להגיד ששמואל הולך כמו בית שמי? הרי הוא בית הלל אומרים הרי זה עירוב. אז איך ייתכן ששמואל לא סובר כמו בית הלל שהיא השיטה שנפסקה להלכה? עונה הגמרא, אפילו תימא ששמואל אמר את הדין שלו כמו בית הלל. אז בית הלל הרי אומרים שאין בעיה לחלק את העירוב לשני כלים. אז למה אתה אומר שמן אדם אחד שם את העירוב שלו בכלי אחר, אין זה עירוב? עונה הגמרא, יש הבדל. עד כאן לא כאמרי בית הלל הטעם, בברייתא שהעירוב הוא עירוב טוב, אלא דמליין למנה ויתר. שהפת שכולם הניחו מילא את הכלי, ואחד מהלחמים אין לו מקום כבר בתוך אותו כלי. אז אין ברירה אלא לשים אותו בכלי אחר, כי כבר בכלי הראשון אין מקום. אז הוא אומר בית הלל, זה עירוב טוב. כי לא היה לנו ברירה, לא היה מקום לשים את הפת הזאת בתוך אותו כלי של כולם. אבל היכא דפלגי מפלג, שהוא מדעת חילק את העירוב לשני כלים, למרות שיש מספיק מקום בכלי אחד לכל העירוב, אז לא אמרו בית הלל שעירובו עירוב. הם מודים לחידוש הזה של שמואל. שמואל, זאת אומרת, יכול להגיד את החידוש שלו גם לפי דעתם, והעירוב הזה יכול להיות באמת לא יהיה עירוב. אבל כאן הגמרא שואלת, בסדר, הבנתי. מה שמו? עירוב שמו. ולכן צריך שהכל יהיה מעורב יחד. אבל ותרתי למה לי, בשביל מה שמואל צריך להגיד מצד אחד, שאם אחד לא מסכים שאוכלו את העירוב שלו, את הפת של העירוב שלו, אין עירוב או עירוב, כי זה לא נחשב שזה מעורב ביחד. ומצד שני צריך להגיד שאם בן אדם אחד שם את העירוב שלו בכלי אחר, אין עירוב או עירוב, כי צריך שהכל יהיה ביחד. זה הרי מגיע מאותו יסוד, מאותו סברה. עונה הגמרא, צריכי. דישמינן הטעם. אם היו מחדשים את החידוש הראשון של שמואל, שבן אדם לא מסכים שיאכלו את הפת של העירוב שלו, אין עירוב או עירוב, משום דקפיד, כי בפועל אכפת, הוא לא מסכים שהפת שלו תהיה מעורבת יחד, הוא לא מסכים לשתף את הפת שלו ביחד עם כולם, לתת רשות לכל אחד לאכול מהפת שלו. אבל הכה, ששמו את הפת בכלי אחר, זה משהו טכני. הדעה שלהם מעורבת, הם מבחינתם כן מערבים, רק מה אכפת לך שאני שם את זה בכלי אחר? ערב שבת, מאוד מיארתי, שמתי את השקית עם הפת, ליד השקית של כולם. מה אכפת לך זה שזה לא בתוך אותו שקית? הייתי חושב אולי שירובו כן עירוב. אימא לא, אולי נאמר שלא נאמר שהוא נחשב שהוא חולק את עירובו ועירובו כן יהיה עירוב. וישמין הנחה, אם היית אומר שכשאחד מבני החצר שם את העירוב בכלי בפני עצמו, זה לא נחשב עירוב טוב, הייתי אומר משום דפלגי מפלג. כי בפועל הלחמים של כולם לא מעורבים יחד, בשביל זה זה לא טוב. אבל הטעם, נכון שבן אדם אני מקפיד שאף אחד לא יאכל את הפת שלו, אבל בפועל זה נמצא בתוך אותו כלי, אז אני מעורב, אימא לא, הייתי חושב שעירוב או עירוב. צריך, לכן צריך להגיד, שתי הלכות ששמואל אומר שאין עירובם, עירוב, אם זה לא שותפות עריבה ונוחה, צריך שלא יקפידו אחד על השני, שכל אחד יכול לאכול מהפת שיש בתוך העירוב, וצריך גם שהכל יהיה בכלי אחד, אלא אם כן, אין מקום בכלי אחד, אז בית הלל סוברים שאפשר כן לחלק את זה לשני כלים. אמר לי רבי אבא לרבי יהודה, איפה הוא אמר לו את זה? בבית הבד שבביתו של רב זכאי. רב זכאי היה לו בית הבד לעשות שמן זית מזיתים. ובאותו בית הבד, פעם אחת רבי אבא פגש את רבי יהודה בבימעצרתי דבי רבי זכאי, אז הוא שאל אותו, מי אמר שמואל החולק את עירובו אינו עירוב? מה שעכשיו אמרנו, שאם הוא שם את הפת של העירוב שלו בכלי אחר, אז זה לא נחשב עירוב שכל החצרות מעורבים. ואמר שמואל, אומר הלכה נוספת, בוא תראה. בית שמניחים בו עירוב, הרי מה זה עירובי חצרות? שכל השכנים שבחצר, כל אחד מהם מביא פת ושמים את הפת בבית אחד, ואז זה מראה שכולם גרים כאילו באותו בית, כי דעתו של אדם על פיתו. כולם גרים, כולם כמו משפחה אחת, כולם רשות אחת באותו בית. אותו בית שבו מכניסים את הלחמים של כל בני החצר, אינו צריך לתן את הפת. למה אינו צריך לתן את הפת? כנראה בגלל שיש לו פת של לחם בכלי אחר בבית. אז כבר יש פת. אז לא צריך לשים את זה בתוך אותו כלי. אז אתה רואה ששמואל סובר שלא חייבים שכל בני החצר ישימו את הפת באותו כלי. מה הייתה מה? כמו שאמרנו, לא משום דאמר, כיוון דמנח בסעלה, מכיוון שהפת של אותה בית ששם שמים את העירוב של כולם, יש לו שם פת, רק זה בכלי אחר. כמעט דמנח האחד אמי, זה אותו דבר, כאילו שהניחו את זה בתוך אותו כלי כמו כולם, אז אתה רואה שלפי שמואל לא חייבים לשים את הפת של העירוב בתוך אותו כלי יחד עם כולם. עונה הגמרא, לא. אמר לי, הטעם, לגבי בית ששם מניחים את העירוב, הסיבה למה הוא לא צריך להביא פת, זה לא בגלל שיש לו פת בכלי אחר. פת בכלי אחר באמת לא מועיל, כי לפי שמואל צריך שכל הלחמים יהיו באותו כלי. רק אותו בית לא חייב בכלל להביא פת. כי מה כל הרעיון שכולם שמים את הפת בבית שלו, כדי להראות שהם כולם גרים פה, אבל הוא גר פה, הוא לא צריך להראות את זה בכלל. אף על פי שאין פת עירוב או עירוב, מה הייתה? מדי כול הוא, האחד היה הרי, כולם גרים כאן. כל שכן הוא, שהוא באמת גר פה, לא צריך להוכיח, לא צריך לשנות שום הוכחה שהוא גר פה, לא צריך להביא פת ולא שום דבר, הוא גר פה. אז הוא לא צריך להשתתף עם העירוב, כי מה אתה רוצה? שכולם יהיו שותפים איתו, כולם יהיו רשות אחת איתו, הוא כבר פה, לא צריך לעשות שום דבר כדי להיות מעורב בבית שלו בעצמו. כששמים עירוב החצרות, כל בית ובית שבחצר, שמים את הפת של העירוב באחד הבתים. ואז מה אנחנו אומרים? שזה נחשב שכולם יש להם רשות אחת. כולם כאילו כמו משפחה אחת. איך הם כולם נהיו כמו משפחה אחת? יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שהם כביכול קנו בית יחד. איך הם קנו בית? על ידי שהם נתנו כיכר לאחד מבעלי הבתים, והם קנו חלק בביתו. קניין. אפשרות שנייה, שבפועל הם גרים פה. הם התארחו אצלו, בוא נאמר. הם עכשיו כרגע פה. כרגע שובטים בבית הזה. הגמרא מביאה שתי דעות, מה הסיבה שעירוב קונה. אמר שמואל, עירוב משום קניין, שהבעל הבית מקנה רשות לכל בני החצר על ידי הפת של העירוב, ואז זה נחשב שכולם יש להם בעלות על אותו בית, אז אם כן החצר משועבדת לרשות המשותפת. אז אם זה משום קניין, למה צריכים דווקא לעשות את זה על ידי פת? אפשר לעשות גם קניין כסף. המשנה אומרת מסכת קידושין, שקרקעות, נכסים, בתים נקנים על ידי קניין כסף גם. מה הבעיה שכל אחד מהם ייתן מטבע לבעל הבית, ועל ידי זה הוא יקנה להם מקום ברשות המשותפת שלו, בבית שלו. ואם תאמר פני מים קונים במאה, שיתנו איזשהו מטבע לבעל הדירה. התשובה היא, מפני שאינה מצויה בערבי שבתות. אנשים כנראה הוציאו את כל הכסף לכבוד שבת, פה לא היה כסף, זה לא היה מצוי שבאנם יהיה לו כסף בערב שבת. לכן תקנו שיועיל בפת, כי פת בדרך כלל לכולם יש בערב שבת. שואלת הגמרא, אם כל הבעיה זה בגלל שאין לאנשים כסף, אז אם אחד יש לו, אז שיהיה לאפשרות לעשות עירוב על ידי כסף, אחד הערב, מי הוא לקני? מתרצת הגמרא, גזירה שמה יאמרו, מה העיקר? אם אתה תרשה לאנשים לעשות קניין בכסף, אולי זה יותר יסתבר לאנשים לעשות קניין עם כסף, מאשר עם פת. אם אתה בן אדם קונה דברים עם פת, עם לחם, אולי אנשים פשוט יתרגלו לעשות קניין רק על ידי כסף, לעשות את העירובי חצרות, ואז אם פעם אחת לא יהיה להם כסף, גזרה שמה יאמרו מה העיקר, וזה מנין דלא שכיח מה, לפעמים לא יהיה להם מטבעות של כסף, ולא עד אלה עירובי בפת, הם לא ידעו שאפשר לעשות עירוב בפת, ואז אם פעם אחת לא יעשו עירוב, עוד פעם לא יעשו עירוב, ודעת עירוב להיקלקו לי, תשתכח תורת עירוב. הם גזרו שלא יועיל בכלל לעשות עירוב על ידי מה, רק על ידי פת, כי פת תמיד יש בערב שבת לכל אחד. דעתו של שמואל שהסיבה שעירוב מועילה לעשות את כל בני החצר כמו רשות אחת, זה בשום שבעל הבית, ששם שמים את העירוב, מקנה לכל אחד חלק בביתו, ואז אני חושב שיש להם בית משותף, והחצר משועבדת לאותו נכס משותף. רבא אמר, הטעם שעירוב מועיל זה משום דירה. ישב שכולם מתארחים ודרים באותה שבת באותו בית. הידי שהם שמים את הלחם בבית, נחשב כאילו הם גרים באותו בית. ואם כן, החצר משועבדת לאותו בית ששם כולם גרים. מהי בעיניו? איזה הבדל יש אם אני אומר שהעירוב הוא משום קניין או משום דירה? יש שלושה הבדלים. הבדל ראשון, איקה בעיניו, האם אפשר במקום להביא פת, להביא כלי? זה הרי מצוי בערב שבת, כל אחד יש לו כלים. אז זה לא כמו מעות שלא מצויים. האם אפשר שאחד יגיד, אני מביא כלי, לא רוצה להביא פת, יש לי בדיוק ללחם משנה, בשביל שלוש סעודות, אני לא יכול להביא לכם פת, אני ממש מצטער, אני אביא לכם במקום זה איזשהו, לא יודע, זה כלי מסוים שיש לי בבית, ועל ידי זה אני קנה אצלכם שביטה. אז לפי שמואל שעירוב זה קניין, זה יועיל. מה זה משנה אם אני עושה קניין על ידי פת, או שאני עושה קניין על ידי כלי אחר? על ידי כלי אחר אפשר לעשות קניין. איזה קניין זה? כותב רש"י, קניין סודר. מה זה קניין סודר? כמו איזשהו חתיכת בגד. מגיעים לרב לעשות מכירת חמץ, בדרך כלל, אם עושים את זה פנים מול פנים, אז הרב נותן ליהודי שבא למכור לו את החמץ, לעשות אותו שליח, למכור בשבילו את החמץ לנוכרי, הוא נותן לו איזשהו כלי, הוא אומר לו, תרים את הכלי בגובה, ועל ידי זה תמנה אותי שליח, שאני אעשה בשבילך את המכירת חמץ. כמו שאנחנו מכירים, זה בדרך כלל המקרה שעד היום עדיין קיים, הוא מושג של קניין סודר. זאת אומרת, זה דומה לקניין שנקרא קניין חליפין. זאת אומרת, הרעיון הוא שלי יש בית, לך יש סודר. אני קונה את הסודר שלך, ועל ידי זה אני מוכר לך את הבית, אני מוכר לך חלק בבית שלי. ברגע שאני קונה את הסודר, אז החלק בבית שלי נכנס לרשותך. אז פה על ידי שאתה תיתן לי את הכיכר לחם, אני אקנה לך מקום בבית שלי, ואז יהיה לך חלק בבית שלי עם עירום, שום קניין, זה אמור להועיל. אחרי זה אני יכול להחזיר לך כמובן את הסודר. לעומת זאת, לפי דעתו של רבא, שכל הרעיון שעירוב מועיל זה מכיוון שכולם גרים באותו בית, אז כשבן אדם בא ושם כלי, זה לא נחשב שהוא גר באותו בית. מגורים זה על ידי פת. אדם מתארח במקום, זה במקום שם יש אוכל, שהוא יכול לאכול בסעודת שבת. הבדל שני, ושאינו שווה פרוטה. אם הפת של העירוב יש בו פחות משווה פרוטה, אז אם העירוב הוא משום קניין, אי אפשר לעשות קניין על ידי פת פחות משווה פרוטה. אז לפי שמואל אין עירוב או עירוב, אבל אם העירוב הוא משום מגורים, ואדם אוכל, מה אכפת לו כמה אוכל שווה? אם זה אוכל טוב וזה מסביע, זה יכול להועיל. גם אם זה לא מסביע. אז אם כן, העירוב הזה, גם אם הוא פחות משווה פרוטה, זה כן יקנה דיורין. לפי רבא זה כן יהיה עירוב או עירוב. ההבדל השלישי וקטן. כשהקטן, פחות מגיל 13, בא וגובה את העירוב מכל בני הבתים, כדי לשים את הכל בבית אחד שבחצר, אז אם אני אומר שעירוב משום קניין, קטן לא יכול לעשות קניין, אז אין עירוב או עירוב. אבל אם העירוב משום דירה, אז עצם זה שהלחמים של העירוב נמצאים בתוך בית אחד, אז בפועל נחשב שכל השכנים גרים באותו בית, ויש להם שביטה באותו בית, ואז החצר משותפת לאותו בית, ואם מותר להם לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. אמר לי אביי לרבא, שרבא סובר שעירוב זה משום שביטה, שכולם שובתים באותו בית. זה אומר לו לדידך קשיה, וגם לפי דעתו של שמואל, שאומר שעירוב משום קניין, גם לפי דעתו קשיה. איזה מימה קשה על שתיכם? התניה, חמישה שכנים שגרים בחצר אחת, ועשו ביניהם עירוב. שמו את הפת, כל אחד שם פת בבית אחד. עכשיו, יש להם חצר לצידם, חצר נוספת, אומרים שלב שני, אחרי שעשינו עירוב כולנו ביחד בני החצר הזאת, אולי נעשה כבר עירוב גם עם החצר שלידינו, ונוכל להוציא מהחצר הזאת לחצר הזאת בשבת. אז הם לא צריכים עכשיו שכל אחד מהבתים יביא פת אל החצר השנייה. לא. אלא, כשהם מולכים את עירובן למקום אחר, לחצר השני, מספיק שהם מביאים פת אחת, ומספיק שאחד ייקח את אותה פת והוא מוליך את זה בשביל כולם. ואז ברגע שאחד מבני החצר שכבר מעורבים כולם יחד ייקח פת וייקח את הפת לחצר השנייה, הוא נציג של כל בני החצרות האלה ועושה עירוב עם החצר השנייה גם. עכשיו, לפי שמואל שסובר עירוב משום קניין. שואלת השאלה, הוא עושה קניין, הוא עושה קניין לעצמו. אתה לא יכול ללכת ולקנות בשביל מישהו אחר. אז הוא ניודק הקני קניין בחצר השנייה בשבילו, אבל לא בשביל אחרים. אז איך זה מועיל לעשות עירוב בין שתי החצרות? ותו לא, לשאר בני החצר הוא לא קונה. זה לפי שמואל, אם זה קניין קשה, איך בן אדם אחד יכול לעשות עירוב? וגם לפי דעתך, רבה, גם קשה. מה מועיל שבן אדם אחד מביא פת לחצר השנייה? הוא ניודק הדייר. אם הוא מביא פת על דעת עצמו אל החצר השנייה, אז הוא נהיה עכשיו, נחשב גר בחצר השנייה. אבל ותו לא, שאר בני החצר לא נחשבים שהם גרים בחצר השנייה. אמר לי, אז רבא ענה לו, לא לדידי קשיה ולא לשמואל קשיה. זה שעושה את העירוב לא עושה על דעת עצמו. כל בני החצר שולחים אותו, ממנים אותו שליח, שיעשה בשבילהם את העירוב. שליחות דקול הוא כעביד, ולכן זה בסדר. כמו מההלכה לגבי שלוש חצרות שהחיצוניות ערבו עם האמצעית וביניהם שתי החיצוניות לא ערבו, אמר רבא, אמר רב חמה ברגוריה, אמר בשם רב, שרב הוא גם זה שהביא ביור בדברי, במחלוקת רבי שמעון ורבנן, והוא סבר שלפי דעת רבי שמעון, החצר האמצעית יכולה להשתמש עם החצרות החיצוניות, והחצרות החיצוניות משתמשות באמצעית, אז הוא אומר הלכה כרבי שמעון, ובאמת, הוא פוסק כמו דעתו, להקל שברגע שירבו שתי החיצוניות עם האמצעית, האמצעית כביכול, כל החצרות משותפות אליה, ואפשר להוציא מהחצר האמצעית אל החיצונות והחיצונות אל האמצעית, אבל כמובן שתי החיצונות אסורות זו עם זו. אומרת המשנה, מי שבא בדרך, ערב שבת, הולך בדרך ארוכה, כמו שאמרנו בזמנם, היו הולכים בדרכים, ימים ואפילו שבועות, הולך בדרך בערב שבת, והוא עדיין באמצע הדרך, נכנסה שבת. קיווה מאוד שיכול להיכנס למקום יישוב בשבת מן הסתם, אבל לא הספיק. חשכה לו לפני שהגיע לביתו. אם הבן אדם הזה מתמצא במקום, הוא יכול לעשות איזשהו חוכמה, שיהיה לו אפשרות ללכת ברגל מהמקום שבו הוא נמצא עד ביתו, אפילו אם ביתו נמצא במרחק 4,000 אמה מאיפה שהוא נמצא כרגע. איך? אין לו זמן עכשיו ללכת לעשות עירוב תחומין בסוף 2,000 אמה מאיפה שהוא כרגע נמצא, והוא גם לא צריך לעשות שם עירובי תחומין, כי אם הוא יגיע לשם הוא יכול כבר ללכת משם עד ביתו 2,000 אמה, יכול לקנות שם שביטה. אז מה הוא יעשה? אז אם הוא מתמצא, הוא היה מכיר אילן או גדר שנמצאים בדיוק במרחק 2,000 אמה מאיפה שהוא נמצא כעת, ו-2,000 אמה משם זה ביתו, אז הוא קובע עירוב תחומין את אותו אילן או את אותו גדר ששם הוא קונה שביטה. הוא אמנם לא נמצא שם, זה במרחק 2,000 אמה ממנו, אבל שם הוא קונה שביטה וזה אפשרי. אמר שביטתי תחתיו. עכשיו ככה, אם הוא אומר מפורש איזה חלק מתחת לאילן שם הוא קונה שביטה, בוודאי שזה יועיל. אבל אם הוא אומר, הוא לא מפרש בדיוק באיזה חלק מתחת האילן הוא קונה שביטה. הוא אמר רק שביטתי תחתיו, מתחת לאילן. עכשיו זה אילן שמתחת לאילן יש שטח גדול מאוד. שטח גדול של הרבה אמות, הגמרא תפרש בדיוק כמה אמות. לא אמר כלום. בגלל שהוא לא פירט בדיוק באיזה מקום מתחת לאילן הוא קונה שביטה. אבל אם אמר שביטתי בעיקרו, היינו בגזע של האילן שם הוא קונה שביטה, אז אם יש מהמקום שהוא נמצא עד אותו גזע, ומהגזע עד ביתו 2,000 אמה, זאת אומרת 2,000 אמה מפה עד העץ, ועוד 2,000 אמה מהעץ עד ביתו, אז מהלך ממקום רגליו עד עיקרו של אילן 2,000 אמה, ששם המקום השביטה שלו, ומעיקרו של אילן עד ביתו הוא הולך עוד 2,000 אמה, נמצא מהלך משחשיכה עוד 4,000 אמה. אם אינו מכיר מקום מסוים לקנות שם שביטה, הוא לא יכול להגיד סתם אני קונה שביטה פה בסוף 2,000 אמה, הוא צריך לדעת מה יש בסוף 2,000 אמה כדי לקנות שם שביטה. או שהוא מכיר רק שלא בקי באותה הלכה שהוא יכול לקנות שביטה בסוף 2,000 אמה למרות שהוא לא נמצא שם כרגע בפועל בכניסת שבת, ואמר שביטתי במקומי, אני שובט פה איפה שאני כרגע נמצא בכניסת שבת, זכה לו מקומו 2,000 אמה לכל רוח, מזרח, מערב, צפון, דרום, לכל כיוון. עכשיו, האמות האלה נמדדות עגולות דברי רבי חנינא בן אנטיגנוס. זאת אומרת, מאיפה שהוא נמצא הוא יכול ללכת 2,000 אמה לכל צד. למזרח, מערב, צפון, דרום, וגם בין מזרח לדרום. חייכת אלפיים, בדיוק אלפיים אמה. עכשיו, אם אנחנו נחשב מהנקודת האמצע, אלפיים אמה לכל הצדדים, זה יוצא בדיוק עיגול. אבל חכמים אומרים, האמות האלה נמדדות מרובעות. זאת אומרת, יש לו אלפיים אמה למזרח, למערב, לצפון, לדרום, ואת הזוויות אתה כאילו מרבע. נמצא, כן, עושים כטבלה מרובעת, כדי שיהיה נזכר לזוויות, שיכול ללכת גם לפאות של הריבוע. ברגע שאתה עושה מרובע, אז יש את הזוויות שזה יותר. כי אם הבן אדם נמצא באמצע, אלפיים אמה לכל צד בעיגול, יוצא בדיוק עיגול. אבל אם אתה עושה את זה טבלה מרובעת, אז זה יוצא שבזוויות, הבן אדם יכול ללכת הרבה יותר מאלפיים אמה. כי הרי קו אלכסון הוא יותר מאשר קו ישר בשתי חמישיות. עכשיו, פה הוא מרוויח המון. כי הרי כמה זה חמישית מאלפיים אמה? חמישית מאלף אמה זה 200 אמה. אז מאלפיים אמה זה 400 אמה. ועכשיו לא, זה לא חמישית אחת, זה הרי שתי חמישיות. הרי ההבדל בין ישר לבין כשהפס עובד בזווית זה שתי חמישיות. אז זה לא, 8, זה לא 400 אמה, זה 800 אמה הוא מרוויח. זה הרבה מאוד. לפי דעת חכמים הוא נזכר גם את הזוויות. וזו ההלכה הזאת שבאדם שנמצא בדרך יכול לקנות שביטה גם אם אין לו פת, הוא יכול לקנות שביטה בעצם זה שהוא הולך. זוהי שאמרו, אני, אדם שהוא בדרך, אין לו הרי אוכל. אז כל אחד, אפילו אם הוא עשיר, הוא מוגדר כעני, מערב ברגליו. יכול לעשות עירוב ברגליו. אומרת, אפילו אם הוא לא שם מזון שתי סעודות במקום בסוף האלפיים אמה, זה נחשב עירוב כשר. אמר רבי מאיר, אנו אין לנו שיכול לעשות עירוב ברגליו, ללכת אלפיים אמה בשביל לקנות שביטה, אלא אני. אבל השיר שיש לו פת, צריך להניח פת. הגמרא מוקימה שזה בעצם אותו, רבי מאיר גם אמרת הלכה הקודמת, זוהי שאמרו, אני מערב ברגליו. רבי יהודה אומר, אחד אני ואחד השיר, גם בן אדם שיש לו פת, יכול לעשות עירוב ברגליו. יכול להגיד עירובי במקום סוף אלפיים אמה, או שהוא יכול ללכת לסוף אלפיים אמה ולשבות שם בכניסת שבת, גם אם הוא לא שם שם מזון שתי סעודות, קונה עירוב. לא אמרו מערבים, אז בשמה בכלל אמרו שאפשר לעשות עירוב על ידי פת? אז שכל אחד יעשה עירוב ברגליו. לא אמרו מערבים בפת, אלא להקל על העשיר שלו יצא ויערב, ושהוא יוכל לשלוח שליח, הוא נותן לו מזון שתי סעודות, אומרת, תניח לי את זה בבקשה בסוף אלפיים אמה. אבל באמת, אם בן אדם רוצה בעצמו לעשות עירוב, הוא יכול לעשות בעצמו עירובי תחומין, גם בלי להניח מזון שתי סעודות, ועד כאן דף ממתת.